ברוכים הבאים לפודקאסט עולם האופנועים עם קרובי. אני תומר ברם, המכונה קרובי, מהאתר הקרובלוג, קרובי.net. אתם מוזמנים לבקר. שנת 1980 הייתה לנקודת מפנה בעבור ימה. זו השנה שבה היא יצרה את רב המחר שלה לעולם אופנועי השתי פעימות. כוכב הפרק הזה. ועל הדרך, הוא גם הפך להיות רב המחר של עולם אופנועי הספורט בקטגוריה. רק מה שאף אחד לא ידע בשלב כה מוקדם, שהוא גם סימן את הסוף של התחום. לאופנוע קראו ימה RD350LC, כשה-LC מסמל את העובדה שהוא היה מקורר נוזל, Liquid Cooled. שתי האותיות האלה גם מסמנות את תחילתו של עידן חדש בעבור אופנועי הספורט הדו-פעימתיים. היום, במבט לאחור, אפשר לראות שההשקה של ה-LC היא הייתה הנקודה שבה הוא נכנס לשורה אחת עם דגמי אופנועים אחרים פורצי דרך, כאלו שהפכו לנקודות ציון חשובות בעולם האופנועים הבינלאומי בכלל ובתחום אופנועי הספורט בפרט. הדגמים העיקריים שראויים לציון בעניין הזה, אם כבר נכנסנו לפה, זה ההונדה CB750-4 משנת 69, ה-GSX-R750 של סוזוקי, ה-CBR900RR של הונדה, וה-YZF-R1 גם הוא של ימה. כן, עד כדי כך הכוכב של הפרק, ה-RD350LC, חשוב. בעבור הקטגוריה שלו, כמו כל הדגמים האלו שהוזכרו, הוא היה לנקודת המפנה הדרמטית שהכריחה את כל התעשייה כולה להשתנות. בואו נדבר קצת היסטוריה ומה קדם לו. ה-RD350LC, ותסלחו לי אם אני אקרא לו מעכשיו רק LC, נולד מתוך שושלת ארוכה ומפוארת של אופנועי משפחת ה-RD. השורשים של המשפחה הזאת יהיו, הם נטועים עוד עמוק בסוף שנות ה-60 עם דגמים כמו ה-YR1, ה-RD250 וכמובן ה-RD350. האופנועים האלה מסוף שנות ה-60 היו לבסיס התרבותי של שוק אופנועי הספורט באירופה. הם כולם היו כלים מקוררי אוויר עם שלדות קלות, והם הציעו יחס כוח ומשקל שהיה תמיד אטרקטיבי לרוכבים צעירים. הם כולם שילבו פשטות מכנית עם ביצועים גבוהים ביחס לנפח שלהם, היה להם בלמים די טובים, והיה להם תיבות הילוכים שעמדו ממש יפה בהחלפות הילוכים מהירות, שורט שיפטינג, כאלו שנדרשו כדי לשמור את המנוע בתוך רצועת הכוח הצרה שלו. הכלים האלה לימדו דור שלם של רוכבים, שראו עצמם כרוכבים ספורטיביים לרכוב באופן מאוד מעורב ברכיבה עצמה. הם נחשבו לאידיאלים ללמידת הבסיס לרכיבה, להשתתפות במרוצים עממיים וכדרך מעולה להפוך לרוכבים טובים יותר. ולמרות ההיסטוריה היפה והמפוארת הזו, ה-LC, שאומנם הוא בן למשפחת ה-RD, קיבל את ה-DNA שלו ישירות ממסלולי המרוצים. היום כל מחלקת שיווק, אצל כל יצרן, ממהרת להכתיר דגמים ככאלה שפותחו במסלולי המרוצים. אבל במקרה של ה-LC, זו באמת הייתה הכוונה. הוא באמת קיבל שילוב של מכלולים שלא נראו קודם במשפחת אופנועי ה-RD שקדמה לו. הוא באמת תוכנן להיות בזמנו אופנוע מרוץ לכביש הציבורי. וכשאנחנו מדברים על אופנועי מרוץ, אנחנו זזים הצידה למשפחה אחרת בימה ומדברים על המורשת של דגמי המרוץ TZ250 ו-TZ350 מקוררי הנוזל שהושקו עוד ב-1973, 7 שנים לפני השקת ה-LC. התחרו עליהם רוכבים כמו ג'יאקומו אגוסטיני, ג'וני צ'קוטו וקני רוברט, האבא, לא הג'וניור הצנון, והם שלטו איתם במסלולי הגרנד פרי. כתפו פודיומים, ניצחונות ואליפויות עולם רבות במהלך שנות ה-70. הניצחונות שלהם הפכו את אופנועי ה-TZ לאבני יסוד בזירה הבינלאומית ושימשו כחותמת איכות לפיתוח הטכנולוגי של ימה. השאיפה לייצר גרסת כביש, משהו בסגנון TZ לכביש הציבורי, או לפחות אופנוע עם מאפיינים דומים, הייתה מה שהניע והביא לפרויקט ה-RD350LC. היה עוד עניין שקידם את הבאת קירור הנוזל ל-RD, והוא לא כזה זוהר ולא כזה נוצץ. בסוף שנות ה-70, ימה עמדה בפני מגבלות מאוד קריטיות עבורה. הם נבעו מכך שמנועי שתי פעימות מקוררי אוויר היו מזהמים, וכאילו שזה לא מספיק, הם התחממו באופן לא יציב, איבדו כוח כשהגיעו לטמפרטורת העבודה גבוהה, דרישות התחזוקה היו גבוהות, והם עשו המון המון רעש. מבחינת הרשויות, והרבה לפני תקני היורו המוכרים לנו, הרי שרגולציות הזיהום והרעש בארצות הברית הפכו את המשך מכירת ה-RD400 הפופולרי שם, ובכלל את כל דגמי ה-RD מקור הרי האוויר, לבלתי אפשרית. ימה היו חייבים להביא פתרון חדש. כך שלהתמודד עם המגבלות הדרמטיות האלו, גם מבחינה הנדסית וגם מבחינה רגולטורית, הושק ה-RD350LC. זה היה האופנוע שהביא באופן אולטימטיבי את פילוסופיית אופנועי המרוץ לכביש הציבורי עד אז. שלדה קשיחה, מערכת קירור מתוחכמת שהגיעה מסדרת ה-TZ, מתלה מונושוק ושלדה קשיחה בתצורה שמדמה את שלדת אופנועי ה-TZ. ה-LC יצר סטנדרט חדש של ביצועים. הוא הכריח את המתחרים לזנוח כמעט בבת אחת את מנועי שתי הפעימות מקוררי האוויר. והוא הוכיח בהמון הזדמנויות שונות את היכולת שלו להתמודד עם דגמים גדולים וחזקים ממנו בכבישים ומסלולים מפותלים. גרסת ה-350 הוצגה כמעט מיד אחרי דגם ה-250LC, ושניהם יחד היו החלוצים של ימה בכל מה שקשור לייצור סדרתי של אופנועי שתי פעימות מקוררי נוזל. נפח המנוע עמד על 347 סמ"ק והוא שמר על מאפיינים מוכרים מדגמי ה-RD הקודמים. אבל הוא קורר באמצעות נוזל. זה אפשר יציבות טרמית, רמת דיוק גבוהה יותר בעיבוד חלקי המנוע, ופחות רעש. ההספק עמד על 47 כוחות סוס שהתקבלו ב-8500 צלד. אבל בכל זאת, מדובר פה על מנוע שתי פעימות קלאסי, כך שרוב הכוח התקבל בעצם בחלון צר וקצר מעל 6000 סלד. מתחת לסלד הזה הוא היה חלש במיוחד, הוא הרגיש מת ממש. אבל ברגע שנכנסת אל תוך הטווח של חלון הכוח, קיבלת מכה חזקה של תאוצה וכוח והכלי טס חזק ומהר קדימה. לאופנוע הותקנה מערכת אוטו-לוב, מערכת השימון האוטומטית של ימה, מיקסר בשפת העם. המערכת כללה משאבת שמן שמוזנת ממיכל שמן יהודי שאותו היו ממלאים בנפרד. היא העבירה אל המנוע כמות שמן שחושבה לפי סלד ועומס. השיטה הזאת הפחיתה בלאי, מנעה תקלות אפשריות שיכולות להגיע מטעויות אנוש ושמרה על מנוע יציב גם ברכיבה חזקה ומהירה. מבחינת השלדה, המהנדסים יישמו לקחים ישירים שנלמדו במסלולי המרוצים. שלדת הפלדה נבנתה בתצורת Twin Down Tube, שני צינורות שירדו מראש ההיגוי אל מתחת למנוע והעניקו קשיחות לפיתול ולעומסים מבניים שהאופנוע ייצר ברכיבה ספורטיבית. מאחורה, הבולמים הכפולים של משפחת הארדי הוחלפו למתלה מונושוק כמו באופנועי המרוץ טיזד. זה העניק יותר יציבות, חלוקת עומסים אופטימלית וסיפק אחיזה טובה יותר. מקדימה הותקן מזלג קדמי בלי שום אפשרויות כיוון וזוג דיסקים לבלימה. המשקל היבש עמד על 154 קילו בלבד, כמו דו שימושי מודרני היום. מה שאומר שהוא היה מאופנועי הכביש הכלילים באותה תקופה. מהירות המקסימום הייתה 177 קמ"ש. הוא היה מסוגל לשייט סביב 135-140 קמ"ש, כל עוד טמפרטורת המנוע נשמרה. טווח הרכיבה, לעומת זאת, עמד על 145 קילומטר למכל דלק אחד. הפיתוח לא היה רק יפני. הדגם פותח בידי צוות אירופאי בהובלת ימה האירופה, כשבריטים כמו פול בטלר ובוב טריג הובילו חלק גדול מהאפיון והקונספט כדי להתאימו לדרישות הקהל המקומי. הם השפיעו בעיקר על הקווים הכלליים ועל תנוחת הרכיבה, הארגונומיה. ההשפעה של הדגם הייתה אדירה. היא הובילה להתפתחות טרנד שכונה אז LC מניה, שיגעון ה-LC ברחבי האנגליה. הדגם זכה פעמיים ברציפות בתואר MCN, Machine of the Year, סדרת הפרו-AM באנגליה שהייתה מרוץ שמבוסס כולו על הדגם, כמו מרוצי הקאפ של היצרניות היום, הייתה לסדרה בה הרוכבים התחרו זה כנגד זה עם אופנועים זהים שהוגרלו ביניהם בכל מקצה. הסדרה שודרה בטלוויזיה ונחשבה לאחד האירועים האינטנסיביים ביותר בספורט המוטורי שם. סדרות דומות של מרוצים התקיימו גם ברחבי אירופה, ארצות הברית ובאוסטרליה, בה גם הדגם היה מאוד פופולרי. דגם ה-LC יוצר בין השנים 1980 ל-1983, ואז הוא הוחלף בדגם ה-RD350 YPVS. מערכת ה-YPVS פעלה על עיקרון של שליטה על צורת וגובה יציאת הפליטה במנוע באמצעות שסתום מכני שנשלט אלקטרונית. זה אפשר לשמר לחץ דחיסה בסלד נמוך, מעקרונות הבסיס החשובים למנועי שתי פעימות, ובמקביל למקסם פליטה בסלד גבוה. התוצאה, עלייה משמעותית של האספק ל-59 כוחות סוס ממנוע 350, כן? ושיפור דרמטי בזמינות הכוח בסלד נמוך ובינוני. ה-LC מייצג נקודת מפנה טכנולוגית ותרבותית. הוא היה מהלך הנדסי שבא לענות על מגבלות המנועים מקוררי האוויר, להתמודד עם תקנות זיהום, ומהרצון להביא טכנולוגיה של אופנועי מרוץ לעולם הכביש. הרעיון של TZ100 מסלול לכביש הציבורי הפך אותו לאחד האופנועים האיקוניים ביותר בהיסטוריה של אופנועי השתי פעימות. על פי הערכות כלליות בלבד, הרי שמהגרסה הראשונה של ה-LC, זאת שיוצרה עד 1983, נמכרו באירופה כ-50,000 יחידות. זה מראה לנו עד כמה האופנוע היה פופולרי, מבוקש ונגיש לקהל הרחב. לאור המספרים האלו, נחשב הארדי 350 על כל הגרסאות שלו, כולל אלו שיוצרו בברזיל עד 1995, לדו-פעימתי הספורטיבי האחרון שהגיע להצלחה מסחרית ועשה זאת לאורך שנים. זאת, בניגוד לדגמי שתי פעימות שהוצגו מאוחר יותר, כמו הסוזוקי RG500 גמא, שהיה אופנוע יקר ונישתי, או ההונדה NSR250 שהוגבל לשווקים מצומצמים. כולם, כולל אופנועי ה-RD350LC לדורותיהם, ירדו בסופו של דבר מייצור בשל תקנות הפליטה המחמירות. זאת כשבמקביל אופנועי הספורט החדישים בעלי מנועי ה-4 פעימות היו ליותר חזקים, אמינים ועמדו בדרישות זיהום האוויר המחמירות. כיום, מבחינה אספנית ורגשית, רוכבים ואספנים מעדיפים את גרסת ה-LC המקורית בזכות אופייה החייתי, הגולמי והגס. מחירי שוק היום נעים בין 6,000 פאונד לכלים הזקוקים לשיפוץ משמעותי, דרך 9,000 פאונד לכלים תקינים ועד 12,000 פאונד לכלים ברמת תצוגה. אגב, לישראל הגיעו מנועי RD350 רבים, יחסית, מסוף שנות ה-80, וזה לא היה בזכות יבוא של אופנועי ימה. המנועים האלו הגיעו בתוך שלדות טרקטרוני הימה הבנשי, דגם שבעצמו נושא מורשת של כבוד בקרב רוכבי הטרקטרונים. את הבנשי, אגב, יצרה ימה עם מנועי ה-RD350 המתקדמים בין שנת 87 ל-2012. לעומת זאת, אופנועים, למיטב ידיעתי ומשמועות בלבד, הגיעו במספר מועט מאוד עם תיירים שביקרו בישראל ומכרו אותם לרוכבים מקומיים. אולי אחד או שניים שרדו מאז והם בעצם נעלמו אל תוך ההיסטוריה. אני הייתי תומר ברם, קרובי, וזה היה עוד פרק בפודקאסט עולם האופנועים עם קרובי. אתם מוזמנים לעקוב כאן ובאתר שלי קרובי.net לטובת עוד תכנים דומים ואחרים מעולם האופנועים. אם נהנתם, אשמח אם תדרגו את הפודקאסט באפליקציה שלכם. תודה.